ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמעלה. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה בדף מ"ה עמוד א', וחכמים אומרים אין לא אלא ארבע וכולי. ראינו במשנה אדם שישן בדרך ונכנס שבת. וכך ראינו בדף מ"ה עמוד א', רבי יוחנן בן נורי אמר שיש לו 2,000 אמה לכל מוח. אבל במשנה ראינו עוד שיטות שחולקים על רבי יוחנן בן נורי, שבעיקרון מה שמשותף לשאר השיטות הוא שאין לו, לאותו ישן, אלא 4 אמות בבד. הוא לא קנה שביתה בכך שהוא היה ישן, לא היה לו כוונות. ואנחנו פותחים בגמרא עם שאלה. הרי במשנה ראינו שיטת רבי יהודה שאמר שיש לו 400 לאיזו רוח שיוצא, והוא בא בעקבות שיטת החכמים שאמרו אין לו אלא 400. אז הגמרא שואלת פה מה ההבדל בין רבי יהודה במשנה לשיטת התנא קמא החכמים. אנחנו פותחים בגמרא. רבי יהודה היינו תנא קמא, מה ההבדל ביניהם? אמר רבא, 8/8 איכא ביניהו. לפני לרש"י, היינו תנא קמא, רבי יהודה דאמר לאיזו רוח שיוצא יש לו 400, היינו תנא קמא, היינו רבנן, דפליגי על ידי רבי יוחנן בן נורי. וממשיך רש"י, 8/8 איכא ביניהו, דרבנן, שיטת החכמים במשנה סברי 4 לכל צדדין. הוא הבן אדם שישן והתעורר, אז הוא יכול ללכת לכיוון צפון 400 וגם לכיוון דרום 400. אז סך הכל זה 8, וגם למזרח ולמערב כל כיוון 400, אז זה 8/8. וממשיך רש"י, רבי יהודה סבר לחד רוח לכיוון אחד ותו לא, ולא יותר. כדי קטני הוא מודה רבי יהודה לרבי אלעזר שאם בירר לו שתיים לכאן ושתיים לכאן שאין יכול לחזור בו, אז שתיים לכאן ושתיים לכאן זה סך הכל 400, וכן אם בירר ארבעתן לוח אחד הוא לא יכול לחזור בו. וחזרה לגמרא, תניא נמי הכי, יש לו 8/8 דברי רבי מאיר. ורבי מאיר הוא תנא קמא, סתם משנה הוא לפי רבי מאיר. רש"י כותב, סליחה, לא, רש"י לא מתייחס לזה, אבל אנחנו מהכוח הגמרא שאומר שהברייתא מסייעת לזה, וה8/8 אנחנו משייכים לשיטת החכמים, וכאן הוא מופיע בשמו של רבי מאיר. ויאמר רבא, מחלוקת להלוך, אבל לטלטל דברי הכל 400 אין תפי לא. מה שרבי מאיר מתיר 8/8 זה עניין של הליכה, אבל לא טלטול. והני ממשיך הגמרא, והני 400 היכה כתיבה, איפה כתוב שיש לאדם 400? כדתניא, שבו איש תחתיו, זה הפסוק. ונציין שהפסוק הזה מופיע בשמות פרק ט"ז פסוק כ"ט. הוספנו את הפסוק בצד הגמרא בשוליים, והוא פסוק שכתוב בקשר למן. וכך כתוב, אני קורא ממה שהוספנו בשוליים, ראו כי השם נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לכם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אז הפסוק הזה, כפי שאמרנו, הוא בקשר למן, ובפרט בעניין שבת. אז בשבת כתוב שבו איש תחתיו, וממשיך הגמרא כתחתיו, כשיעור תחתיו של אדם. וכמה תחתיו? תשובה, גופו שלוש אמות ו או אמה, כלומר תוספת אמה, כדי לפשוט ידיו ורגליו. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, גופו שלוש אמות ואמה, כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מרשותיו. נשמע שהם אומרים כמעט אותו דבר, לכן אני שואלת מה הבינה, מה ההבדל בין רבי מאיר ורבי יהודה? תשובה, איקרא בינהו, ארבע אמות מצומצמות. ונפנה לרשי, יש לנו שתי כוכביות ברשי בערך בשליש העמוד, לרבי יהודה מצומצמות, היה לנו ארבע אמות בדיוק, ולרבי מאיר גדולות, זה פישוט ידיים ורגליים יותר מאמה הוא. אז רבי מאיר מרחיב יותר מרבי יהודה. נמשיך בגמרא, אבל לא לפני שנסתכל בשוליים תחת כותרת נושא, איך מודדים אותם ארבע אמות שיש לאדם שישן בדרך. ואנחנו התחלנו להתייחס לזה כבר במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ונמשיך בגמרא. אמר לי רב משרשיה לברי, רב משרשיה פנה לבנו ואמר לו, כי איילית לקמד רב פאפה בא ימנה, כשאתה תגיע לרב פאפה תשאל ממנו. נציין שהשורות הבאות מסומנות כשאלה ארוכה, אנחנו מתכוונים לשבע שורות הבאות, וגם שהשאלה מורכבת מכמה שאלות. אז הגמרא ממשיכה, יש לשאול את רב פאפה ארבע אמות שאמרו, שאמרנו שיש לו לאדם, באמה דידי יבין עלי, אמה זה חלק מהיד של הבן אדם, האמה זה אורך הזרוע, זה היד שלו. באמה דידי יבין עלי, ארבע כאלו לפי היד שלו, נגיד מה אצבעות עד המרפק, מהמידה הזאת, מהאצבע האמצעי עד מרפקו של אדם, זה נקרא האמה כאן בגמרא. האם ארבע אמות הוא לפי היד שלו, או באמה של קודש יבין עלי, זאת אומרת אמה סטנדרטי, שיעור שווה לכולם. ויש כאן מעוין בסימונים שלנו ובשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו שני פרטים בתוך שאלתו של רב משרשיה. אז המשרשיה התחיל עם השאלה באמה דידי או באמה דקודש. אמה של קודש, דהיינו, אמרנו ונאמר עוד פעם, זה הכוונה לאמה סטנדרטי. אם אמר לך, כך אומר רב משרשיה לבנו, שאם רב פאפה שמפנים אליו את השאלה, אם הוא יאמר לך אמות של קודש יבין עלי, שככה נותנים לבן אדם, אמרנו שנותנים לבן אדם ארבע אמות, אם זה לכל כיוון או לכיוון אחד, אבל אם הוא יאמר שהאמה הוא האמה הסטנדרטי, מה יהיה בקשר לאדם שהוא ענק, אוג מלך הבשן, מה תהיה עליו? אז זה כמעט לא יהיה לו מקום לזוז בכלל. ואם אמר לך באמה דידי יבין עלי, אז אימה לי, אז תשאל אותו, מי תימה לא קטן אילה, גם יש שמו הכל לפי מה שהוא אדם. זה משנה במסכת כלים, ומובא כמה וכמה מידות שונות שם. אנחנו נסתכל ברשי, בדיבור המתחיל, גבי יש שאמרו, משנה היא מסכת כלים, יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, דהיינו לא סטנדרטי אלא לפי כל אחד ואחד. מלא קומצו מנחה, כשאנחנו מדברים על הקרבת קומץ של מנחה, הקומץ דהיינו מלא ידו, נגיד של מי? של הכהן שהוא עובד את העבודה, שהוא לוקח את הקומץ. זה לפי אותו כהן, זה לא איזו מידה סטנדרטי, אלא לפי היד שלו, מלוא חפניו קטורת, אותו השיעור שהכהן גדול לוקח כתורת לתוך קודש הקודשים ביום כיפור. אז לפי חפניו של הכהן, לא איזושהי שיעור סטנדרטי, ולא לוגמיו ביום הכיפורים. זה השיעור של איסור שתייה ביום כיפור. זה לפי מלוא לוגמיו של אותו אדם ששותה. אם מדובר באדם ענק, אז השיעור יהיה יותר מאם היה מדובר באדם קטן מימדים. ועוד דוגמה, ובמזון שתי סודות לעירוב. אז יש כאן רשימה של דברים שהם לפי האדם. זה המשנה שם שאומר הכל לפי מה שהוא אדם. אז אם כך, אם רב פאפי יגיד שפה בניין שיעור ארבע אמות שנולעים לאדם בשבת הוא לפי האמה שלו, אז למה הדוגמה הזאת לא כלולה שם במשנה במסכת כלים? אנחנו ממשיכים בגמרא לתשובה. כי אתה לקמי לרב פאפה, כשהבן של רב משרש שהגיע לרב פאפה, רק נשים לב שחמש שבועות אלו הם התשובה. אמר לי, אז איך הפאפה הגיב התגובה הראשוני? אי דייקינן כולה אי לא הווה תנינן. אבל הוא ממשיך אחר כך לתת תשובה, והאמירה הזאת היא מעניינת ביותר. ורשי כותב, אי הווה דייקינן כולה אי בכולה השס. אם היינו שואלים שאלות כאלו פרטניות מדייקות, אז לא הווה מצינה לתוצי כל דיוקי, לא היינו מצליחים לתת מענה לכל הדיוקים האלו, ולא הווה תנין, ולא היינו לומדים, לא היינו מתקדמים בלימוד. אבל הרב פאפה ממשיך ואומר, לעולם באמה דידי יבינה לי, כמו האפשרות הראשונה, כמו מה שאמרנו מקודם, השאלה היא הייתה באמה דידי או באמה של קודש, אז רב פאפה אומר שהוא כבאמה דידי. ודקקה שלך מה הייתה אמה לא קטני גבי יש שאמרו, אז אם זה משהו אינדיבידואלי, כלומר לא סטנדרטי אלא לפי האדם עצמו, אז למה הוא לא כלול ברשימה של הדוגמאות של אותו משנה במסכת כלים? תשובה, זה לא פסיקה לי, הוא לא חד משמעי שהוא לפי האדם עצמו, כי לא בכל מקרה נותנים את השיעור לפי האמה שלו, משום תעיקה ננס בעבריו. ועכשיו נסביר את זה דרך רשי, משום תעיקה ננס בעבריו, שגופו בינוני ואמתו היד שלו קצרה, ולא סגי לבעם הדידי. במקרה כזה זה לא מספיק לתת לו לפי היד המקוצר שלו. הוא בא למי תבלי בעם של קודש. אדם במצב כזה צריכים לתת לו לפי השיעור של עמה הסטנדרטי שהיה בבית המקדש. אנחנו לא התייחסנו מקודם לדבר הזה ברשי, אבל יותר טוב מאוחר מאף פעם. אז רשי למעלה כתב של קודש לכל אדם אמות שווה של שישה טפחים בינוניים, למידת שתי אמות שהיו בשושן הבירה. זה מקום שהיה בבית המקדש, שושן הבירה, זה מעל אחד מהשערים של בית המקדש, שנעשו למידת אמתו של משה. המידת אמה שהיה מונח שם, המידה הסטנדרטי, היה לפי המידה שהיה בזמן משה רבנו. אנחנו חוזרים לגמרא. היו שניים, מקצת עמותיו של זה וכולי, ואז המשיך המשנה לומר למה הדבר דומה, שלוש חצרות, וזה נמצא ליד דף מם הי עמוד ב' לקראת סוף המשנה. נחזור לשם בדף מם הי עמוד ב', שורה שנייה מלמעלה, וגם אפשר לחזור גם לעיין בציור בספר הציורים שאנחנו משתמשים בו מתחילת המסכת, הספר פירוש חי, ציור מספר 22. והמשנה שמה במם הי עמוד ב' אמרה, היו שלושה, כמו שלושה אנשים, ואמצעי מובלע ביניהם. הוא מותר עמהם והן מותרים עמו, ושניים החיצונים אסורים זה עם זה. אמר רבי שמעון, למה הדב הדומה לשלוש חצרות שהם אחד סמוך לשני, הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, ירבו שתיים עם האמצעי, היא מותרת עמהם, אותו אמצעי יכול לטלטל מהחצר האמצעי לחיצונים, והן מותרות עמה, ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו. אפשר, אי אפשר לחצר חיצון אחד לטלטל לחצר החיצון השני. והמשנה הביאה את העניין של החצרות כדוגמה למקרה של אותם שלושה אנשים. אני סומך על כך שכל אחד זוכר את המשנה שהתחיל בסוף דף מם ה' עמוד א', והגמרא כאן שואלת לאיזה צורך היה להביא דוגמה לדין של שלושת האנשים. שואלת הגמרא, למה למימר למה הדבר דומה? למה דומה אותם שלושה אנשים שהוזכרו במשנה? תשובה, הכי כאמר הוא רבי שמעון לרבנן, מכתי. בוא נעיין בדבר. למה הדבר דומה? אותם שלושה אנשים, נגיד שלושה אנשים שישנו בכניסת השבת ותעורו, ואנחנו אומרים שלכל אחד יש 400, ואותם שלושה אנשים היו 400 של כל אחד ואחד מובלע בשני. אז למה יש צורך להביא דוגמה לכך? אז אני קורא עוד פעם. רבי שמעון אמר לרבנן, מכתי, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים. מה ישנה הטעם בעניין שלוש החצרות דפליגיתו, שאתם חולקים לפי הרבנן? הם חוקים, ואומר רשי, אומר מה ישנה אתן דפליגיתו דאמרו רבנן לקמן בשמייתן, שלושתן אסורים לטלטל זו עם זו, שלוש החצרות אסורות לטלטל מזו לזו. אז שמה אתם חוקים, ומה ישנה הכה במשנתנו דלא פליגיתו, וגבי שלושת האנשים אתם לכאורה מסכימים. אבל בשני המקרים היו עניין של טלטול חפץ מזה לזה. אני חוזר עוד פעם, אצל השלוש חצרות אתם חולקים, אבל בעניין שלושת האנשים אתם מסכימים. ורבנן, התשובה, הטעם בעניין שלוש חצרות, למה הם החמירו? אף שדיורין, יש הרבה אנשים, עוד מעט נחזור לבעיה כאן, לבעייתיות של אב שדיורים. אחר בניין שלושה אנשים בודדים לא אב שדיורים, ובכך יכולים להיזהר. עכשיו נעבור לרשי. בעניין שלוש חצרות הסמוכות זו לזו, אב שדיורים, דיורי החצרות רבים. בחצר יש כמה בתים, אז בכל חצר יש כמה בתים, אז זה הרבה אנשים, ולא ידי כולן להיזהר. ועתו לטלטול לכינים ששבתו בחיצונה לתוך חיצונה אחרת דרך אמצעית. אמרנו שזה אסור, הם שני החצרות החיצונות לא עשו עירוב זה עם זה. הכה גם בשלושה אנשים יכולים החיצונים להיזהר המועטין נינו ולא אבשי. אז כל אחד יכול לשמוע על עצמו לא לטלטל מהאדם החיצוני האחד, האחד לארבע אמות של אדם החיצוני בקצה השני. ושתיים החיצונות ראינו במשנה אסורות זו עם זו. אותם חצרות במקרה של שלושת החצרות, השתיים החיצוניות אסורות לטלטל מזו לזו. ואמי, למה שיהיו אסורות? כיוון דעירווי להו חיצונות בהדי אמצעי, אחר שבסיפור שראינו במשנה, החיצונות עשו עירוב עם האמצעי, הביא להו חדה. מה זה לא הופך להיות כיחידה אחת? ולכן למה שאסור לתתר מהחיצון הראשון לחיצון השני? אמר רב יהודה, וכאן אנחנו ממליצים על ספר פירוש חי, ציור מספר 28. כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו, ועירובה בזו. ומה זה גורם? אז אנחנו נסתכל ברש"י, בסוף העמוד, שנתנה אמצעית עירובה בזו ובזו. ודמיה אמצעית כאילו דרה בהן, בחיצונות, ואין דיורי חיצונות באמצעית למימרה תחי הדדי הנו, כדי לומר שהכל יחידה אחת. אז לפי ההסבר של רב יהודה, זה הסיבה שהחיצונות אסורות זו עם זו, כי אין שום עירוב בין החיצונות, באחר שהאמצעית נתנה עירוב חצרות בחיצון אחד, והאמצעית נתנה עוד עירוב בחיצון השני. אז לכן הם, לפי מה שראינו במשנה, הם מותרות עם האמצעית, והאמצעית מותרות עמם, אבל הם, החיצונות, אסורות להביא דרך אמצעי מזו לזו. ורב ששת ממשיך הגמרא אמר, אפילו תמה שלנו כאובן באמצעית, בחצר האמצעית, לא כמו שרב יהודה אמר, רב ששת מרחיק לכת, אז הוא די מחמיר, שאפילו אם החיצונות נתנו את העירוב חצרות שלהם באמצעית, אבל מה, וכאן אנחנו נמצאים על ציור מספר 29, כגון שנתנו הוא, שהחיצונות נתנו את עירובן, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בשני בתים, תוך חצר אמצעי מורכב מכמה בתים. אז חיצון אחד נתן את העירוב שלהם בבית אחד באמצעי, והחיצון השני נתן את העירובו בבית שני שבאמצעי. ורשי מוסיף פה בשורה ראשונה, דהשתה לא מחברן חיצונות בדלו. בצורה כזאת החיצונות אינם מחוברים, כי הם כל אחד נתן את המזון שמהווה עירוב חצרות בבית אחר, אמנם באמצעי. וכאן הגמרא מעלה קושיה, היא מסומנת כקושיה בת ארבע שורות. שואלת הגמרא, כמן, מה שאתה אומר עכשיו כהסבר למשנתנו למה החיצונות אסורות כבית שמאי, שזה תמוע שהמשנה פוסקת כמו בית שמאי, דתניא. וכאן יש לעיין בציור מספר 30 בפירוש חי, חמישה שגבו את עירובן, החמישה אלו שהיו דרין בחצר אחד, והם גבו מכל אחד ואחד את המזון לקראת עירוב, להתיר את החצר שלהם, להוציא ולהכניס מבתיהן לחצר. אז אנחנו חוזרים וממשיכים בגמרא, ואותם חמישה ונתנו בשני כלים. אחרי שגבו את המזון, הם שמו את המזון בשני כלים נפרדים. בית שמאי אומרים אין עירובן עירוב, ובית הלל אומרים עירובן עירוב. אז לפי מה שאנחנו הסברנו מקודם, כאיסור החיצונות שראינו במשנה שלנו בדף ממה, הוא נשמע כשיטת בית שמאי, שחלוקת העירוב אצל בית שמאי בשני כלים, ואצלנו חלוקת העירוב בשני בתים בחצר אמצעי, מונע את העירוב מלפעול. אומר הגמרא, אפילו תמה בית הלל, המשנה שלנו יכול להיות מתואם גם עם שיטת בית הלל. עד כאן לא קם מבית הלל חתם שעירובן עירוב, אלא בשני כלים בבית אחד. לא מפריע לבית הלל שהמזון מחולק בין שני כלים, מאחר שהוא בבית אחד, לכן אהובן אהוב. אבל ההסבר רב ששת נותן במשנתנו הוא מצב יותר מחמיר, יותר גרוע, אבל בשני בתים לא, גם בית הלל יסכימו שבמקרה כזה העירוב לא מועיל, וזה ההסבר למשנתנו למה שני החיצונות לא יכולים לטלטל מזו לזו. ואנחנו ממשיכים כעת עם קושיה ארוכה. אתם יכולים לראות איך שזה מסומן בערך 8-9 שורות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, קודם ציירנו יש פס כפול לרב יהודה, לרב ששת, הם השמות שאנחנו מבליטים. קשיה, קושיות על שתי הדעות בסוף עמוד א' שהסבירו למה שתי החיצונות אסורות. אז לכל הסבר ששמענו, זה של רב יהודה, זה של רב ששת, אנחנו נעלה קושיה. הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרב אביה, לרב אשי, לרב יהודה קשיא, ולרב ששת קשיא. לרב יהודה קשיא, ואמר, מה אמר רב יהודה? למה בהסבר שתי החיצונות אסורות זו עם זו, כגון שנתנה אמצעית, עירובה בזו ועירובה בזו. וכיוון דירובה אמצעית בהדי חיצונה, למה שלא נאמר, מאחר שהאמצעית עשתה עירוב עם חיצונה אחת, הביא לה חדה. זה מהווה, זה גורם לכך שהם יחידה אחת, וכחד רב ארבה להדי עידף, שהאמצעית נתנה עירוב גם בחיצון השני, שליחותה, עבדה, היא בעצם עושה שליחות, מאחר שהיא התאווה להיות יחידה אחת עם החיצון הראשון, היא, האמצעית, היא מעין שליח של החיצון הראשון, לקראת החיצון השני. ולמה שלא נסתכל על זה ככה, שהיא האמצעית עושה את השליחות של החיצון הראשון, ובכך כולם, שכולם יהיו מותרים, שגם החיצונות יכולות לטלטל מחיצון אחד לחיצון שני. זה קושיה אחת. ולרב ששת קשיה, תווה כחמישה ששויים בחצר אחת, ושכח אחד מהם ולא עירב, תעשרי הדדי. זה קושה הייתי אומר לקצה השני, דהיינו שגם האמצעית תעשר. אנחנו נסתכל ברשי קצת למעלה מכאן, לרב ששת קשה, כיוון שנתנו שתיהן עירובן באמצעית, העירוב מביא דיוריהן לתוכה, לאמצעית, והבו להו כאילו דרים כולן באמצעית. זה מה שרב ששת הסביר, שהחיצונות נתנו את אהובן באמצעית בשני בתים. אז מאחר שעל זה מדובר, זה הופך את זה, כמו שרשי אומר, כאילו דרים כולן באמצעית, וכיוון דעירובן נתון בשני בתים, נמצא שלא עירבו שתיים החיצונות זו עם זו. זה היה הכוח של, שעומד מאחורי הסברו של רב ששת, העובדה שהניחו בשני בתים נפרדים, אז יוצא שלא עירבו שתיים החיצונות זו עם זו, והווה כחמישה ששורים בחצר אחת, ושכח אחד מהם ולא עירב עם כולם יחד, וכל חצר אסורה, ואפילו עירב עם אחד מהם. גבי חמישה בחצר אחת, תניה ליאל, בית הלל, ובשני כלים הוא תהווה עירוב, אבל בשני בתים לא. ואף הפי שעירבו השניים יחד לעצמן, והשלושה לעצמן, אמרנו שזה לא מועיל. והכה נמי, גם במקרה שלנו עם שלושת החצרות שהניחו אהובן בחצר האמצעי בשני בתים, כיוון דלא מצטרפי, דקטני שתיים החצרות אסורות זו עם זו, אמצעי גופה תצער בדידה, שכולן אוסרים עליה? אז זו השאלה שמופנית לרב ששת. כי סך הכל רב ששת בא להסביר למה החיצונות אסורות זו עם זו, אבל האמצעי עדיין מותר. ובא רב אחא ברי רב אביה ושואל למה שבכלל האמצעי יהיה מותר. הסמך מה שלמדנו כרגע ברש"י, יש סיבה לאסור גם החיצונה. הגמרא עונה, אמר לי רב אשי, הוא השאלה של רב אחא הופנתה לרב אשי, וכאן רב אשי מגיב, והתשובה שלו היא בת שש שורות. אז רב אשי אומר לרב אחא, לא לרב יהודה קשה ולא לרב ששת קשה. כאילו הוא עונה אחד על אחד, לרב יהודה לא קשה. רצינו לשאול שלמה שלא נאמר שהאמצעי הוא מהווה השליח של החיצון האחד לקראת החיצון השני, ושכולן יהיו מותרים. אז הוא מסביר, רב יהודה לא קשה כיוון דערבה לאמצעי בהדי חיצונה, ושתיים חיצונות בהדי הדדי לא ערבו, הם לא ערבו ביחד. אז גל ידתי דבהה ניחלי ובהה לא ניחלי, ומגלים בכך שהם החיצונות לא ניחה להם להיות מעורבים זה עם זה. ובכך אנחנו מבינים למה שתיים החיצונות אסורות זו עם זו. ולרב ששת לא קשה, אם אמרו דיורין להקל יאמרו דיורין להחמיר. זה נשמע קצת כחידה, וכדי לפנח את הדברים נפנה לרש"י. אם אמרו דיורין של זו בזו על ידי העירוב להקל, כשחצר אחד נותנת את המזון לחצר השני, הוא בעצם אומר שהדיורין של זו כאילו נמצאים בזו, זה מחבר ביניהם. אז אם אמרו שנתינת העירוב הוא מועיל להקל, להתירן יחד, יאמרו שהעירוב מביא הדיורים לתוכה כדי לאסור עליה. האם נהיד כזה דבר? הלא די לי ממש בגבה דליבי עירובן בבית אחד, הלכך אף אגב לחיצונים לא עירבו הדדי, חיצון ואמצעי מיה מצטרפי ולא אסרי ההדדי. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו בסוגריים המשך הנושא סלש מבנה, שלוש חצרות, מי מותר עם מי. אנחנו נראה הבלטת השמות של רב ושמואל במעוין, והם מחלוקת של רב ושמואל בשיטת התנאים רבי שמעון וחכמים. הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, זו דברי רבי שמעון. מה שהסברנו עד כה, שהאמצעית מותרת עם החיצונות והחיצונות מותרות עם האמצעי. דבר חכמים אומרים, רשות אחת משתמשת לשתי רשויות, דהיינו החיצונות מותרות באמצע, אבל לא שתי רשויות משתמשות לרשות אחת, דהיינו אין האמצעי מותר בחיצונות. זו דעתו של רב בהבנת שיטת החכמים. אנחנו נסתכל ביחד בדברי רש"י, שורה שנייה מתחת בגמרא, זו דברי רבי שמעון, דהי האמצעי מותרת אימהן עם החיצוניות, והן אימה. אבל חכמים אומרים, דלא שנה נתנו שתיהן עירובן באמצעית, לא שנה נתנה אמצעית עירובן בזו ובזו, היא אסורה אימהן, והן מותרות אימה. נמשיך ברש"י, רשות אחת משתמשת לשתי רשויות, כלים ששבתו בחיצונות מותרות באמצעית, החיצונות לא עירבו אלא עם זו, ואין רשות אחרת מושכתן את החיצונות לצד אחר. אבל בכיוון ההפוך, ואין שתי רשויות משתמשות לרשות אחת, דכיוון דשתי חיצונות לא עירבו יחד לעשות רשות אחת, אלא רשויות חלוקות הן, דהיינו החיצונות הן חלוקות זו מזו, ואין כוח באמצעית להשתמש לא בזו ולא בזו, דהיינו כלים ששבתו באמצעית אסורות בחיצונות. זו מושכתה לכאן, החיצונית האחת מושכת האמצעית אליו, וזו החיצונית השנייה מושכתה את האמצעית לכאן, ושני דיורים לא יהבינן לה, ודמיה כאילו היא מהחצר החיצונה שלא עירבו בהדי אידך חיצונה ואוסרתה. וכן נמי כי אז לה לאידך חצר דעירבה נמי בהדה אוסרתה אידך חיצונה, אבל היכה דעירבו שלשתן הבו כולו חד הרשותה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, כי אמרית, כאן הדובר הוא רב יהודה, כשאני רב יהודה אמר את מה שנאמר כעת בשמו של רב קמי דשמואל, אני הצגתי את הדברים לשמואל, אמר לי, ואנחנו ממשיכים כעת לדף ממתת. אף זו מה שרב אמר בשם החכמים, דברי רבי שמעון, אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות. עכשיו בקשר לאף זו דברי רבי שמעון, רשי מביא, הייתי אומר, שלוש לשונות. אנחנו נסתכל בלשנה הראשונה של רשי, שורה הראשונה, אף זו דברי רבי שמעון, אפילו להשתמש שתיהן עם האמצעית, רבי שמעון הוא תשארי, תראה אפילו אמצעית בשתיהן נמי שרי, היינו האמצעית בחיצונות, רבי שמעון הוא זה שמתיר, אבל רבנן פליגי בכולה, ואמרו שלשתן אסורות זו עם זו. זה אמר, כפי שאמרנו, זה הלשנה הראשונה, הפירוש הראשון שברשי, אבל בהמשך רשי מביא עוד לשונות שיותר, הייתי אומר, מגבילות בקשר לאפשרויות של האמצעי להשתמש בחיצונות. אנחנו נחזור לגמרא. תניא קבתי דרב יהודה אליבא דשמואל. שמה זה אומר לנו? אז נפנה לרשי. תניא קבתי דשמואל, ואפילו רבי שמעון לא התיר אמצעית בחיצונות. כדקתני, זו מביאה מתוך ביתה וכולי, ואילו אמצעית בחיצונות לא כאמר. למען דיוק בהסבר שלנו, אנחנו קראנו רשי כעת תניא קבתי דשמואל, וברשי מצוין שאפילו רבי שמעון לא התיר אמצעית בחיצונות. זה לא כמו שקראנו ברשי בלשנה הראשונה, אלא כן נמצא ברשי בלשון השלישית שלו, שלא קראנו מקודם. אבל אם חוזרים למעלה, אתם יכולים לראות ברשי שורה שלישית בשורות הקצרות, ולשון אחרון זה שמעתי וכן עיקר, ורשי ממשיך שם ואומר, והיא מותרת עמהן, דמתניתים מתרץ לך שמואל דבהתר שימוש שבאמצעית כאמר, דומיה דהוא מותר עמהם דרישה, רישה של המשנה, ואיידי דתן הרישה הוא מותר עמהן, תני נמי סיפה. והמילה ואף זו הכי משמע, אף רבי שמעון המקל אוסר בזו, דיין אמצעית מותרת בחיצונות. אז עכשיו אם אנחנו נבליט את המשפט הזה, דאין אמצעית מותרת בחיצונות, ואז קוראים את הרשי שקראנו מקודם, תניא כבתי דשמואל, זה אפילו רבי שמעון לא התיר אמצעית בחיצונות, אז אנחנו יכולים להמשיך בגמרא עם, עם המטרה הזאת, לראות שלא התיר אמצעית בחיצונות. וחזרה עכשיו לגמרא, אני קורא עוד פעם שורה שנייה מלמעלה, תניא כבתי דרב יהודה אליבא דשמואל, שהחיצונות מותרות באמצעי, אבל אמצעי אסור בחיצונות. אמר רבי שמעון, למה הדבר דומה? הכוונה לשלושה ששבתו בדרך והיו ביחד בכניסת שבת, אז למה הם דומים? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, הרבו שתיים עם האמצעית, זו החיצונה מביאה לאמצעית מתוך ביתה ואוכלת, וזו החיצונה השנייה מביאה מתוך ביתה ואוכלת, זו מחזרת מותרה לתוך ביתה, וזו מחזרת מותרה מה שנשאר לתוך ביתה. אבל חכמים אומרים שלשתן אסורות. זה תואם שוב פעם לדברי שמואל שראינו בשורה ראשונה של העמוד שלנו. ויעזדה שמואל לטעמי, ורשי אומר ויעזדה שמואל לטעמי, דיאמר אף לרבי שמעון אין שתי רשויות משתמשות לרשות אחת, שאין האמצעית מותרת בחיצונות. אז זה שמואל לשיטתו, דיאמר שמואל, וכאן אנחנו מציעים לעיין בציור בספר פירוש חי מספר 31, ובשוליים של הגמרות המסומנות השס עוזר כתבנו תחת הכותרת נושא חצר בין שתי מבואות, מבוי אחד, מבוי שתיים, בתוך, בכל מבוי יש חצרות, ואנחנו נתמקד בחצר שבין שתי המבואות ומה ההשפעה שלה על המבואות האלו. נציין שיש גם כותרת מבנה, ושבגמרא אנחנו נראה מספרים רומאים במאוינים 1 ו-2, וכך כתבנו בשוליים. מספר רומא אחד, מדובר על אותו חצר באמצע, רגילה, רגילה להשתמש עם שניהם, עם שני המבואות. אז תחת מספר רומא אחד יהיה א' וב', א' עירבה עם שניהם, ב' ההפך, ואלו ביטויים שמובלטים על ידי משולשים בשני כיוונים, ב' לא עירבה. זה במקרה שהיא רגילה עם שניהם. מספר רומאי שניים מתייחס לסיפור אחר, רגילה באחת. עכשיו לא עירבה יופיע ועירבה עם שאינה רגילה. אנחנו רוצים לדעת את ההשפעות השונות, ותוך כדי גם בל נשכח שהבאנו את ה הקטע הזה, הגמרא מביא את הקטע הזה להראות ששמואל הוא לשיטתו, והדגשנו מה זה שמואל לשיטתו, שאף לרבי שמעון אין האמצעית, כשמדובר בשלושת החצרות שהופיעו במשנה, שאין האמצעית מותרת בחיצונות. אנחנו נחכה לראות איך זה בא לידי ביטוי כאן בהמשך. אז חזרה לגמרא, קראנו ויעזדה שמואל לטעמי, דיאמר שמואל חצר שבין שני מבואות, אמרנו בפירוש חי ציור מספר 31, ואותו חצר שבין שני מבואות היא פתוחה לשני המבואות, עירבה עם שניהם, אסורה עם שניהם, לא עירבה עם שניהם, כוונה לא עם זו ולא עם זו, אוסרת על שניהם. ונוסיף, מדובר פה באותו חצר, אנשי החצר הם רגילים בשני המבואות. לפני שנתקדם, נרחיב את ההסבר דרך רש"י. רש"י בדיבור המתחיל, הכי גרסינן, ירווה עם שניהם, אסורה עם שניהם. מוסיף רש"י אפילו לרבי שמעון. והיינו שמואל לטעמי. תאמר שמואל הלכה כדברי המקל בעירוב. ואי אבי שרי רב שמעון בהה, לא הווה אמר שמואל אסורה עם שניהם. אז מאחר ששמואל אמר, כפי שראינו ברש"י מקודם, שאותו חצר אמצעי אסורה עם שניהם, עם החיצונות, וכאן אנחנו רואים שאם ירווה עם שניהם, אותו חצר בין שני המבואות אסור עם שניהם, זה שמואל לשיטתו, לטעמי. רש"י ממשיך, לא ירווה עם שניהם, לא ירווה לא עם זו ולא עם זו, אסורה על שניהם מלהוציא מחצרותיהם למבוי, וכגון שרגילה כל ימות השנה לצאת ולבוא בשניהם דרך פתחים, דריסת הרגל שיש לה אמצעי, או סרטן, אוסרת את שתי המבואות, כמפרש. היא לא הביא רגילה, אלא בחד, אם החצר אמצעית הייתה רגילה רק עם מבוא אחד, לא אסרה העידך, אותו חצר אמצעי לא הייתה אוסרת על השני. ואף אגב, דרגילה עם שניהם, זוהי תקנתה, מערבת עם האחד, וגל ידעתה שנסתלקה מן האחר, ומותר האחד לעצמו. נראה לי יותר נכון לגרוס ומותר האחר לעצמו, כפי שנמצא בהוצאת עוז והדר. אנחנו חוזרים לגמרא, הייתה באחד רגילה אותו חצר שבין שני המבואות, הייתה רגילה באחת מן המבואות ובאחד אינה רגילה, ונוסיף פה ולא ירווה לא עם זו ולא עם זו, זה שרגילה בו אסור, זה הבעיה של דריסת הרגל ולא ירווה איתה, וזה שאינה רגילה בו מותר, בדיוק בגלל שהיא לא רגילה בו היא כאילו נחשבת מסולקת ממנה ולכן לא אוסרת עליה. אמר רבא בר אבונה, ירווה עם שאינה רגילה בו, הותר רגילה לעצמו. אנחנו נסתכל ברש"י, הותר רגילה לעצמו, תהסלקה נפשה מיני. אז מכוח העירוב שהאמצעי עשה עם המבוי שאינה רגילה בו, זה מהווה סילוק החצר מהרגילה, ולכן אין משהו מאיים על אותה מבוי. ואמר רבא בר רב הונא מר שמואל, אם ירווה רגילה לעצמו, וזה שאינה רגילה בו לא עירב, כלומר לא עירב אפילו בפני עצמו, והיא עצמה לא ירווה, דהיינו, הכוונה של הגמרא והיא עצמה לא ירווה, היינו החצר שבאמצע לא ירווה, דוחין אותה, אותו חצר באמצע, אצל שאינה רגילה בו, אצל אותו מבוי שהיא בכל מקרה לא רגילה בו, ונאמר על המבוי הזה שהם לא ירבו בפני עצמן, ומילא הם היו אסורים להוציא מבתיהן לחצר למבוי, והחצר עצמו היא לא ירווה כמו שאמרנו, והיא הייתה אסורה להוציא מבתיהם לחצר, ולכן אנחנו משייכים או מחברים את שתי האזורים האלו, שמה מאפיין אותם? איסור הוצאה מהבתים החוצה, ובזה נציל, נשמור על ההתר של אותו מבוי שכן ירווה בפני עצמה, וכגון זה כופין על מידת סדום. דהיינו, אם החצר אמצעית היא לא מפסידה בזה שאנחנו מחברים אותה באופן הלכתי למבוי שלא ירווה, כי בשניהם קיים איסור משום חוסר העירוב שלהם להוציא מבתיהם החוצה, ובכך שומרים על המבוי שכן ירווה בפני עצמה, זה נקרא כופין על מידת סדום. אומר רש"י, מידת סדום זה אפילו מידי דלא חסר בי אצל סדום, גם במצב שאדם לא היה מפסיד, לא מהני וחבריהם היו נמנעים מלהנות לשני, ואחר על כוחי דחינן לגביהו. מכוח הזה למנוע ממידת סדום, אנחנו דוחים את החצר שלא ערווה אל המבוי שלא ערווה, וכמו שהסברנו. עד כאן שיעורנו להיום.